אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
טקס שאתה עושה עם אוזניות, מה קורה? אנשים לא יודעים, לפני שידור קלמה יש לו טקס עם אוזניות, הוא מרים, מה זה, משהו ביהדות שאני לא יודע עליו?
קמיה.
במגזר ככה עושים, מרימים אוזניות, מורידים אוזניות, מלבפים.
אצלנו בבית הכנסת, אתה נכנס לתפילה, אתה מרים את האוזניות, מוריד את האוזניות, וככה זה.
קראתי בדה מרקר, וכשאני אומר קראתי, אני כמובן מתכוון לאיתמר דרוקמן שקרא ושלח לנו את הידיעה, נכון? זה הוא? רוזנצוויג, מי עשה את זה?
שניהם.
הם לא מקשיבים לנו בכלל, לא חשוב. שר הבינוי ושיקון, שר הבינוי ושיקון, יצחק גולדקנופ, פועל להפסקה בפועל של שיטות, של שיטת הקבורה הרוויה. כלומר, הקבורה בקומות. יצא לך להיקבר פעם בקומות?
לא, עוד לא. יש, בעבר, אנחנו מכירים איך נראים בתי העלמין, בעבר כל אחד קיבל את יחידת הדיור שלו, כמה מטר, כן, כמה מטר מרובע,
הוא רוצה לחזור לשיטת מה שנקרא קבורת השדה.
לא, אז רק נגיד שזה זו. זו קבורת השדה, אני מבין נכון.
מה קבורה? הרגיל, מה שאנחנו מכירים מימים ימים, מה שאבותינו עשו.
ממש ככה. כי בשנים האחרונות מצאו כל מיני פתרונות כדי שלא נגיע למצב שבו כל המדינה היא בית עלמין אחד גדול, אז מצאו, יש שם קבורה בקומות, יש קבורה של אחד על השני, יש קבורה במגירות.
אבל יש גם את הבניין, הקימו בניין. תקשיב, אני הייתי
בגבעת שאול.
לא גבעת שאול, דווקא הייתי בירקון, והלוויה שהייתה לפני זה, לא יודע, חודשיים נגיד, אתה עולה, כן. אתה עולה, זה כמו דירה, כלומר, רגע, איזה קומה, איזה דירה, תגיד לי זה, ואתה עולה במדרגות, ואתה דופק, כאילו כמו דופק בדלת, באיזה, זה הדהים אותי.
מה הם עוד ימציאו?
מה הם עוד ימציאו?
עכשיו תראה, יש כאן, אני מבין שהסיפור של גולדקנופ הוא כאילו סיפור הלכתי. למרות שכל הקבורות האלה הם כמובן מאושרות וכל הלכה וכל
אבל נניח יש... מי בנה כל דברים אלה? אפיקורסים?
נכון, אבל נניח שהוא יש לו גישה מחמירה יותר. לא יודע, לא מבין בזה, לא נכנס לזה. יש כאן עניין אחר שצריך לדבר עליו.
בבקשה.
העניין הפסיכולוגי, לא של גולדקנופ. אני בטוח שאם תערוך סקר ותשאל אנשים האם אתם רוצים, מוכנים להיקבר במגירה, הרוב לא ירצו.
כן, כותבת עדי כהן שמפרסמת את הטקסט הזה בדה מרקר. שיטות קבורה אלה נחשבות כשרות, כל הצפות.
כשר אבל, כן.
כן, אך עדיין אינן מועדפות על מרבית הציבור ומעוררות התנגדות בעיקר בקרב הציבור החרדי.
לא, אז החרדי אני מניח שזה עניין של מסורת או הלכה או איזה ויכוח על, על משהו באזור החיוג הזה. אבל בוא נודה. זה, אני משוכנע שכל הציבור, רוב הציבור, שים את החרדים בצד,
נו.
לא רוצה את זה.
לא רוצה את מה?
אנשים לא רוצים להיקבר במגירה.
להיקבר, אני לא מבין את זה, ידעת שאתה הולך להגיד את זה. אנשים לא רוצים להיקבר ב.
כן.
מה זה אנשים לא רוצים להיקבר ב?
מה זאת אומרת?
אנשים שנקברים,
כן.
הם אנשים מתים. איזה רצונות יש לך בשלב הזה של החיים שלך?
קודם כל, חלק מהאנשים מתכוננים לזה מראש, ו... אוקיי, מה שאתה רוצה להגיד זה, לא אכפת לי איך אני אקבר, חשוב
לא
לי,
אכפת לי
איך ההורים שלי, שאני עולה לקבר שלהם, נכון?
כן, לרגע, זה היה משפט מפחיד מה שאתה רוצה להגיד. כאילו, ההורים שלי, לא חשוב, לא משנה. אני לא אכפת לי איך להיקבר, והאם להיקבר. אני רוצה שני דברים. אחד, אני אשמח אם יזכרו אותי. לטובה. אם אפשר.
על מה? מה? משהו ספציפי?
לא יודע.
נגיד, על הקבר שלה הכתבו, הגיש את קלמן ליברמן?
כן, תשמע, אם זה עושה טוב לאנשים, אז מה שעושה... הפיץ אור ושמחה וטוב בעולם, בסדר? ואם הטוב והשמחה זה היה קלמן ליברמן, אז... אז זה אחד, ושתיים, הייתי רוצה ש...
יהיה רק קרדיטים שם, בסדר? ערך איתמר דרוקמן, הפיק, נדב רוזנצוויג.
זה כתוב המצבה המדהים בעולם.
כן.
זה היה לך. אז שיזכירו אותי לטובה.
ראיתי פעם, עברתי ליד, בבית העלמין בקריאת שאול, וראיתי על קבר של מישהו, לא זוכר מה היה שמו, היה כתוב עסקן ועיתונאי.
כן.
זה בימים שבהם עסקן זה האיש שעוסק בצורכי ציבור באמונה, ולא עסקן כמו שאנחנו תופסים אותו היום. וגם עיתונאי היה משהו.
ליד, ליד הקבר של אמא שלי בגבעת שאול, יש מישהו שאני רוב הזמן זוכר את השם שלו, שכתוב מראשוני סוכני הביטוח בישראל.
וואלה.
כן.
יפה.
כן, ממש. אז אחד, אני אשמח אם יזכרו אותי לטובה, ושתיים, אני אשמח אם למשפחה שלי, שרוצה לזכור אותי לטובה, יהיה איזה משהו להגיע אליו. לא חייב קבר. לא, בניו יורק יש כזה הרבה לוחיות כאלה על, על הספסלים בסנטרל פארק. אפשר איזה לוחית בפארק הירקון. כאן, לא יודע, רץ, נהג לרוץ מדי פעם, לחלוף על הספסל הזה. משהו, לא יודע, עץ עץ.
אבל אתה מסכים איתי שיש פה סיפור פסיכולוגי? לאנשים לא נוע... אנשים, קודם כל, לא רוצה לפגוע במוסד העלייה לבתי העלמין. יש גם, עד מקום מסוים זה גם, זה גם עניין הלכתי. אבל יש כזאת תחושה כאילו אתה עולה לבית העלמין, אתה הולך לבקר אצל המנוח. הוא לא שם. ומכיוון שהוא לא שם, אז גם השאלה אם הוא יקבל את כמה מטר יחידת דיור שלו, או שהוא יקבר ב...
זו אמירה רדיקלית מאוד מה שאמרת
מה, עכשיו. מה זאת אומרת?
שהוא לא שם.
הוא הלך לעולמו. ועולמו
כן.
לא שם.
כן.
יש עניין בבית העלמין, אבל לא... עזוב, לא ניכנס לזה. לא רוצה להיכנס לזה. יש אנשים...
אני מסכים איתך, פשוט לא... לא... לא חושב שנשמע את זה ממך.
למה?
לא יודע. טעיתי.
טוב, עזוב. לא, לא רוצה, יש אנשים איזה... לא רוצה להיכנס לזה. בקיצור...
נכנסת.
נכנסתי, אז אני יוצא...
נכנסת והיכנסו...
אני יוצא ברוורס.
והיכנסו בך
בתגובות. לא, אני יוצא ברוורס בעדינות. אבל יש פה סיפור פסיכולוגי. אנשים מרגישים כאילו לא נוח. אתה יודע מה, אתה צודק. לא על עצמך. אנשים שאימא שלהם הולכת לעולמה, ובחברה קדישה יגידו להם, יש פה מגירות, במגירה השלישית נשים אותה, זה מרגיש לא נוח. עכשיו, כשאתה יורד לתכלס, זה לא באמת צריך להרגיש לא נוח.
נכון.
היא הלכה לעולמה.
נכון.
זה, אם זה מותר, זה בסדר, זה תקין גם בבחינת ההלכה, זה עובר, אז אין בעיה.
עכשיו, זה עניין של הנוחות. שוב, אני חוזר להזכורת של אמא שלי, אמא שלי קבורה בגבעת שאול, במקום מאוד יפה. זה יפה, זה נוח, זה נעים, ככל שהזכרה יכולה להיות נעימה. ואם אתה עולה באיזה גרם מדרגות, מגיע לקומה שלישית, בתוך איזה בניין שהוא גם לא עשוי, כל הבניינים האלה לא, אף אחד לא ייצב אותם יפה. זה קירות חשופים, זה מגעיל, אתה... בתוך איזה מערה כזאת. זה העניין היחד.
טוב.
אנשים מוזמנים לכתוב לנו את תובנתם.
מה זה מוזמנים? 70 אלף איש כבר כתבו.
כן. לא, אנשים כותבים שהם יזכרו אותי לטובה. זה גם נחמד.
אבל על מה?
ברור. לא ברור. אני מנסה לזכור את עצמי לטובה ואני חושב על מה. אפשר לכתוב לנו באשטג קלמן ליברמן, מחשבות על קבורה בבוקר, נעים זה.
כן, איפה הייתם רוצים להיקבר ואם זה מפריע לכם.
כן.
זה יהיה פה או שם.
או בטלגרם או משהו.
אי אפשר להיקבר בטלגרם.
כן, אפשר לכתוב בטלגרם.
לכתוב בטלגרם וכן.
בואו, סדר צריך שיהיה. אנחנו נגיד שאנחנו פה עד 10 גם
ברדיו. יורם כותב לי, אי אפשר להשתתח על מגירה. יש בזה משהו.
כן.
אפשר לעצמת העניין הפיזי.
כמה אנשים משתתחים אבל על הקבר?
לא יודע, לא יודע.
אנחנו עד 10, גם ברדיו כאן, רשת בית הטלוויזיה כאן 11. אפשר לצייץ כאמור בזה, ואפשר לתלגרף בזה, ואפשר גם לבוא. אנחנו מערכים פה
באופן. אמרנו מה יש?
לא אמרנו כלום. נכון, אתה צודק.
אלוף המילואים מוטי אלמוז יהיה פה בענייני צהל, מכתבים, סרבנים, כן התייצבות, לא התייצבות, המצב, בוא נקרא לזה המצב, אוקיי? היועץ המשפטית פרסמה את המדיניות שלה בטיפול בהפגנות, נדבר על העניין הזה. נחזור אל הפיגוע שהיה אתמול. עסקנו בו בכל בשעה השנייה שלנו אתמול, את רועי קפח נורא, נפצע קשה, מצבו השתפר, פצוע בינוני, אנחנו נדבר עם אימא שלו.
נדבר גם עם המשך סיפור החלב. אתמול היה כאן שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והסביר למה הוא מאפשר עכשיו לבטל את המכס.
זמנית, כן.
על חלב לשלושה חודשים, כן. אפשר פשוט לייבא חלב, רמי לוי כבר הודיע שהוא הולך לעשות את זה. יש רפתנים זוהמים על העניין הזה, אנחנו נדבר
אנחנו נדבר עם רפתן זוהם.
רפתן זוהם, כן. טוב, מה אתה רוצה להגיד? אני אגיד, חשוב להגיד בשלב הזה, איתמר דרוקמן עורך את המשדר.
אתה מקריא מהמצבה עכשיו?
די, כן. כאן נח, אסף ליברמן, 1984 עד
120.
120 פלוס 1984. ערך נדב, איתמר דרוקמן, נדב רוזנברג מפיק, אמיר שמואל ביצוע טכני.
התבלת. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
בוקר טוב.
שר הביטחון כינס אתמול דיון חירום.
כן, לא יודע אם להגדיר את זה כדיון...
כתוב לי על המסע החירום, אז
זה
חירום.
דיון מיוחד. דיון מיוחד זה בטוח, דיון חריג, ונגיד ששר הביטחון גם מתארח אתמול את הדיון הזה בקריה, יחד עם הרמטכ"ל הרצי הלוי ועם בכירי צה"ל, לדיון על המחאה במערך המילואים, דיון שבו השתתפו מפקד חיל האוויר, מפקד חיל הים, ראש אכ"א, ראש אמ"ן ובכירים במטה הכללי. הדיון הזה נערך לבקשת שר הביטחון, והוא ביקש לקבל את תמונת המצב העדכנית בצה"ל, וגם את התוכנית של צה"ל לטפל במחאת אנשי המילואים. לפי גורם שהיה בפגישה, בצה"ל אמרו לשר הביטחון שכרגע אין פגיעה בכשירות, אבל בהחלט יש פגיעה בלכידות, וביקשו משר הביטחון להתערב ברגע שבצהל יזהו פגיעה ביכולת המבצעית.
מה זה פגיעה בלכידות בעצם?
בלכידות במשך שנים, צבא המילואים דיברו על אחוות הלוחמים, דיברו על ערכים משותפים, דיברו על זה שכולם מתייצבים ברגע שיש פקודה ומזהים מתרופפות בדבר הזה. בגלל הפילוג בעם לגבי השינוי במערכת המשפט,
לא, מזהים פגיעה במורל? זה הכוונה בלכידות?
אפשר גם להגיד במורל, כן. היה במשך שנים, הנושאים הפוליטיים הללו לא חדרו כל כך עמוק לשורות הצבא, וכרגע רואים שכן, יש מחלוקות בתוך היחידות, בתוך חיילי המילואים, זה משהו שמדברים עליו, זה משהו שנמצא בקבוצות, וגם יש כאלו שכבר הצהירו שהם לא יגיעו חלק מאותו תהליך, אז הדבר הזה לפחות מטריד מאוד את הצבא, ולכן כרגע ביקשו פשוט מהרמטכ"ל, ברגע שהרמטכ"ל יזהה שיש איזושהי בעיה בקשירות, דבר שיכול לקרות בהמשך, אז הם מצפים משר הביטחון לדפוק על השולחן. בהמשך, צריך להגיד, הנתונים שהוצגו לשר הביטחון יוצגו לראש הממשלה נתניהו, ולפחות כרגע זה המצב בצהל, אין לנו מספרים עדיין על אנשי מילואים שקיבלו זימון להתייצב ולא הגיעו, אבל בהחלט יש אלפי אנשי מילואים שכבר חתמו על הצהרות כאלו ואחרות, אבל שוב, זה הצהרות שהם כרגע באוויר, עד שהם לא יזומנו ולא יגיעו, אז זה לא משהו שנתפר. ויש נקודה אחת נוספת שכדאי לציין, זה שבחיל האוויר כבר מתכננים מה לעשות בשבוע הקרוב, שבוע מותח מאוד, אז אנחנו כן יודעים להגיד שמפקד החיל אלוף תומר בר מתכוון לצאת השבוע בשטח, להיפגש עם מפקדי טייסות, עם טייסים
שבוע בבילואים. מותח בגלל האישור של ביטול עילת הסבירות בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
נכון, לעשות את כל הצעדים לקראת ההבאה של ההצבעה, להבנתנו בשבוע הבא, אבל כן, כל התהליכים הללו, ולפחות הוא מתכוון לדבר עם אנשי המילואים, כדי בעצם להשאיר את המחאה מחוץ לחיל האוויר. הוא גם יודעים שהוא שקל עם לעמוד מול המצלמות, להתייחס לנושא הזה בקולו, וגם אולי לביקורת שנשמעת מול טייסי חיל האוויר, אנחנו רואים את השיח הזה בעיקר ברשתות, אז הוא כרגע עושה את ההתלבטות שלו.
טוב.
אז ללא ספק הנושא הזה ימשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים.
איתי, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומת אחת וישר לעניינים.
פרסומת אחת וחזרנו. דווקא כן עכשיו. זו מהפכת שירות. בילומי תוכלו לקבל שירות מ-6:30 בבוקר ועד 11 בלילה. חייגו כוכבית 5522. ככה עושים מהפכה. לאומי, זה שירות. כפוף לתנאים.
האלוף המילואים מוטי אלמוס, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ראש אכ"א לשעבר, דובר צה"ל לשעבר ועוד כל מיני דברים לשעבר, מה שלומך?
שלומי טוב, בסדר גמור, מה שלומך?
אנחנו בסך הכל בסדר, נכון אסף?
כן, נכון, נכון. מרגישים טוב, חושבים כבר על המוות והקבורה, אבל חוץ מזה בסדר.
כן, כן,
שומעתי. איך אתה רואה את המצב?
אני בהתחלה חשבתי ש... לרפורמה הזאת חיכיתי הרבה שנים. ואני מאלה שחושבים שהשינוי הנדרש במערכת המשפט הוא לא תיקון קל ולא איזשהו שפצור, אלא משהו רדיקלי עמוק, כי המערכת המשפטית זכתה בשנים האחרונות איזושהי מין כוח בלתי סביר, ואני חושב שהציבור פחות מכיר את זה, ובגלל זה בהתחלה ככה יצאנו לחובות, וככה יצאו לחובות. ועכשיו אני חושב שצריך לעצור, כי זה יצא עקום, ונשאר עקום, וגם מתפוצץ עקום, ואני חושב שזה מתפוצץ לנו בפנים, בצערי. ואני חושב שקורים פה כל כך הרבה דברים ביחד, ואני חושב שהמסע שמטילים על אותם אזרחים ביחד, אם כל דבר היה בא עם הסברה נכונה ועם תהליך נכון, אז אתה יודע, אתה יכול איכשהו, אבל כשאתה שם את הכל ביחד, אז זאת התוצאה שאתה מקבל.
תגיד, אבל מכירותך עם מה שקורה בצבא, מה קורה בצבא עכשיו?
אז אני לא כל כך יודע מה קורה בצבא עכשיו, כי אני קצת במקום אחר, אבל אני חושב שמה שקורה, ואתה יודע, שאתה מסתכל על זה מתוך ה... מחוץ לסיפור, עד היום החוזה בינינו לבין המדינה היה שאני איש מילואים, או אני משרת את המדינה דרך תשלום מיסים ודרך שירות בצבא. עכשיו נכון שזה נכון לחלק מהאוכלוסייה וכו'. ופתאום שאתה שם את שירות המילואים או את העשייה למען המדינה כחלק מיתנו יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, ובעבר זה ספג כבר מבחנים יותר קשים מהמבחן הזה. כי פינוי יישובים או לצאת למלחמות ולאבד חיי אדם זה קונצנזוס יותר גדול שנדרשים אליו מעילת סבירות. ברגע שאתה שם את זה, ברגע שאתה שם את זה, כי אתה לא מסכים למשהו, אז אתה מוציא את עצמך.
לא, אבל זו לא הטענה, אלוף במילואים אלמוז, זו לא הטענה. הטענה של מי שאומרים לא נשרת עם... הטענה היא לשינוי משטר, ואני התחייבתי בחוזה שלי עם המדינה, התחייבתי לשרת מדינה דמוקרטית, והמדינה הופכת ללא דמוקרטית, ולכן אני מדינה כזאת לא רוצה לשרת, לפחות תסכים או לא תסכים, לפחות זה הטיעון, זה לא משהו בא לי לא בטוב.
אז הדבר דומה לזה שאם תהיה מלחמה שאני לא יסכים אליה, אז אני לא יבוא. שתהיה מלחמה שיתנו לך הנחיה לא חוקית, או משהו שאתה במסגרת הערכים הפנימיים שלך, משהו שלא מסתדר לך. ואני אומר לך עוד פעם, עברנו כבר, הוצאנו אנשים מביתם, שלחנו אנשים למות במלחמות. איפה זה ואיפה זה?
תגיד, אבל איפה זה ואיפה זה? אם אני התחייבתי לשרת מדינה דמוקרטית ואינה דמוקרטית, אתה היית מוכן לשרת בדיקטטורה? שוב, אני רק... אני לא אומר שאנחנו הולכים לדיקטטורה, אבל אני אומר, בוא תתחבר רגע לטיעון. אם ישראל הופך להיות דמוקרטיה חלשה יותר, אתה, בריאתך, היית משרת אותה? לא משנה מה? לא משנה מה השלטון? לא משנה מה צורת המשטר?
אני חושב שעברנו חצי שנה של כל המילים, מעזאזל, בונבון, דיקטטורה, כל הזבלה של המדינה נכנס לתוך הסלנג הזה. ורגע, בוא ניתן לזה להירגע רגע. אין זבלה שלא נכנס לתוך השיח הציבורי. ובואו רגע, לפני שאנחנו כולם דיקטטורים ופוגעים באנשים ומדברים אליהם בשפה שלא הייתה פה, רגע, לנשום, לחזור חזרה לשורות, להשאיר את צהל מלוכד. הפגיעה הזאת היא פגיעה שגם אם עכשיו הכל מסתדר, היא פגיעה משמעותית, כי עד היום ידענו שיש צבא שהוא באמת מחוץ לסיפור הזה. אני יודע שקשה להבין את הסיפור הזה, יום בחירות בצהל. אתה מבין שביום הזה, זה היום היחיד שבו אנשים הולכים רגע, לא מדברים עם אף אחד. מעולם לא דיברנו בפורום המטה הכללי מה אתה חושב ומה זה חושב. אני לא זוכר משפט אחד עם אנשים. לפעמים זה קיצוני ברמה שאתה פשוט לא מעלה על הדעת. ופתאום, בתוך השורות, מדברים על דברים שהם מחוץ לשיח בצבא, חייבים להיות מחוץ לשיח בצבא. חייבים, כי זה פוגע קודם כל ברוח. שתיים, זה מקטלג אנשים בתוך הצבא. ועד היום כל הזמן אמרו לנו, רגע, אבל למה לא מיניתם את זה, ואיך לא עשיתם את זה, חבר'ה, אנחנו לא סופרים כיפות, לא סופרים מה הוא חושב, לא יודעים מה, לא נכנסים לעניינים האלה. ופתאום זה נכנס לתוך המיינסטרים של הצבא, וזה פוגע בצבא. והם הכניסו את זה לצבא, עכשיו...
כן, אני טועה, אבל למי אתה בא בטענות בסיפור הזה?
אסף, אני רואה מה אומרים להם גם, אני רואה איך משיבים להם. אתה יודע, המשפט טובה בנינו נשחק כבר. אבל אפשר לענות להם בכל מיני צורות. לא חייבים.
אני קצת פסע, מי זה להם?
כל אלה שמסרבים להגיע לשורות המילואים בצבא. בסדר, עכשיו אני יודע שהמילה סירוב, התנדבות, כל אלה שנכללים תחת ההגדרה, סירוב, הפסקת התנדבות, מחשבות, לא יודע מה. משהו מהסוג הזה, בסדר? לא, כי שמעתי לזה כל מיני פרשנויות. בסוף, כשהמדינה מצלצלת אליי, אני אחשוב אם אני בא. בסדר? זה ההגדרה שלי. עד היום, המילה אחשוב לא הייתה בלגיטים בשיח. אין אחשוב, המדינה צלצלה, לא משנה למה. בדיוק כמו שאתה משרת בתפקיד בצבא או במשטרה, ואתה צריך להניח שתקבל מרות במשטר דמוקרטי ממישהו שלא חלמת על זה שתקבל ממנו מרות. אין מה לעשות. זה אלו כללי המשחק. קבעו אותם במשך עשרות שנים, וזה עמד יפה בהרבה מאוד מבחנים.
מה צהל צריך לעשות מול זה, מול התופעה הזו? זו תופעה, זה כבר לא מכתב אחד ולא שניים.
נכון, נכון, נכון. תראו, צהל צריך, אני חושב שהוא עושה את זה חכם מאוד. כי הכי קל לקחת צד בסיפור ולטפל בו באופן פומבי. ולקחת איזושהי אמירה ולהקצין עוד יותר, ולדרדר עוד יותר את השיח.
בשאלה של סרבנות, צהל לא צריך לקחת צד? הוא צריך להישאר מהאום, שותק?
לא, 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 הוא לא, אני אומר, רגע, הוא ודאי שהוא לא מהאום, וודאי שהוא נוקט עמדה. רק יש הבדל בין לנקוט עמדה ב-120 כמש ולהיכנס בהם, כמו חברינו בפוליטיקה, או לעשות את זה חכם, לדבר איתם, כי זה אנשים שהם מתוך השורות, שעושים את זה בתוך הצבא, מתוך השורות, זה הרבה יותר יעיל, והרבה יותר מקצועי, וגם הרבה יותר נכון. יש פה אירוע מאוד מסובך ומאוד מורכב, ואני גם חושב שאתם מדברים איתנו, אנחנו לא התנסינו בזה. יש פה אירוע שהוא פעם ראשונה. אגב, אני מציע לנשיא הרצוג, היום לעדכן את הנשיא ביידן, שמעתה ועד עולם, דרג מדיני בישראל, לא יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה. כי אם עד היום, אני מדבר כמובן על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אם עד היום בשיח היה, אנחנו, תפקידו של צה"ל זה לנצח במלחמה, להבטיח את קיומה של מדינת ישראל, ולאפשר לדרג המדיני לקבל כל החלטה לגיטימית שהוא רוצה. מהיום או מהחודשים האחרונים, המשפט הזה קצת התעקם לנו.
לא הבנתי, אתה אומר את זה בסרקזם?
לא, אני אומר את זה, זה חמור בעיניי. זה חמור מאוד בעיניי.
אתה אומר את זה בביקורת.
אני אומר את זה, כי מה קורה כאן? כי בסוף נכנס צבא שהמדינה מבקשת ממנו לעשות כל מה שדרג מדיני יטיל עליו, ועשה את זה היטב.
זה קצת מתכתב עם האמירה, זה קצת מתכתב עם האמירה של נתניהו שפורסמה בידיעות אחרונות, שראש הממשלה סבור שמוטב לסגור כמה טייסות בחיל האוויר עם האלטרנטיבה היא קריסת הממשלה. אתה מתחבר לזה?
לא, לא, לא. מה פתאום? מה פתאום?
מה פתאום?
קודם כל חד משמעית, עדיף קריסת ממשלה מכמה טייסות של חיל האוויר. ממשלה אפשר להקים תוך...
זה לא ממשלה. מוטי אלמו, זה לא משטר.
ממשלה כרעיון.
אני מבין.
כמו שאתה אמרת, לדרג המדיני, שוב, לתפיסת נתניהו.
אני מבין היטב, אני מבין היטב. מה שאני אומר, זה שאמירות מהסוג הזה של נתניהו לא פותרות את השיח, אם הוא אמר אותן, לא פותרות את השיח, מדרדרות אותו עוד, שמים אנשים כל בוקר בעוד פינה ועוד פינה ועוד
יכול פינה. להיות, אבל זה, יכול להיות, אבל מוטי זו סוגיה אחרת, אבל מה שאתה אומר זה שמה, שהטייסת הספציפית הזו עם חבריה המסרבים או מאיימים לסרב חשובה יותר מהיכולת של מדינה או ממשלה או כנסת נבחרת לקבל החלטות?
לא, אבל אתם שמים את זה ב-או-או. אתם שמים את זה ב-או-או.
אנחנו שם, המצב הוא שם.
לא, אני חושב שרגע, בגלל זה צריך לעצור. אם הגענו לשם, צריך לעצור. תראו לאן הגענו.
אבל נתניהו אומר שאם אני עוצר, זה בעצם אומר שלממשלה אין יותר משמעות. ומי שמכתיב זה אלה שאתה אמרת עליהם, אני אחשוב אם לבוא.
אסף, מי שמחפה.
ובצלאל סמוטריץ' אמר כאן אתמול בשידור, חונטה צבאית.
אז כן, ועוד רגע נגיע גם לווגנר. בסדר, יש לי בעיה חמורה עם הסגנון הזה. בעיה חמורה עם הסגנון.
לא, אבל עזוב רגע את הסגנון, לך למהות. מוטי, לך למהות.
אני הולך כל הזמן למהות. העניין הוא מאוד 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 מורכב ומאוד מסובך. עכשיו, אם נכניס אליו את הסגנון הזה, שאומרים עזבו אותו, עזבו אותו, אבל הוא בעצם זה שמדרדר את השיח. במקום להבין שרגע, יש פה מצד אחד סיפור שלא יכול להיכנס לתוך שורות הצבא. לא יכול. לא יכול להיכנס לתוך שורות הצבא.
אבל אתה מכניס אותו עכשיו עם האמירה האחרונה שלך לשורות הצבא, כי אם אתה אומר שבסוף 50 או 100 או 500 סרבנים שיחתמו על מכתב צריכים לקופף את החלטת הממשלה, אז אתה הכנסת אותו.
אבל אם אתה לוקח את זה למקומות של לקופף, או ניצחון, או דרך זה שאם נעצור עכשיו אז בעצם נכנענו, ואנחנו בסך הכל מדברים על בני עמנו, אם תרצה, אנשים שמשרתים אותנו, למי אתה נכנע כאן? למי אתה מכופף כאן בדיוק?
את אותם אנשים שאתה הזהרת מפני מה שהם עושים.
בסוף, מה תפסיד אם...
מוטי, הסיטואציה היא כזאת. אם אתה רוצה לדבר, ללכת להידברות ופשרות, זה תמיד טוב. אבל הסיטואציה היא כזאת, כרגע. יש פה איקס אנשים שאומרים לממשלה או לכנסת, אם לא תקבלו את מה שאנחנו רוצים לקבל, לא נבוא למילואים. ואם הממשלה תקשיב להם, זה אומר שהם מקבלים את ההחלטות, ולא הממשלה הנבחרת.
הם לא מקבלים את ההחלטות. אני מבין לגמרי את העניין, ואני גם מבין לגמרי מה אתם שמים כאן בשני הצדדים. בסדר? אבל אפשר... אם אנחנו הולכים לשם, אז ברור שממשלה לגיטימית בישראל, שנבחרה ברוב דמוקרטי, גוברת על כל אזרחי המדינה בהחלטות שלהם. חד משמעית, בסדר? אבל רגע, הסיפור הוא לא כזה. וכמה קל לשים את הסיפור ככה? וכמה כיף לכם בתקשורת לשים אותו ככה? אבל רגע, רק שנייה, יש פה סוגיות של ביטחון ישראל. יש פה סוגיות של אם עכשיו חדר איזה מישהו. יש פה סוגיות של הרתעת אויבינו. יש פה עוד כל מיני סוגיות שדרג מדיני, אחרי שגמר להגיד, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, חייב לקחת אותם בחשבון, והוא לא עושה את זה. זה העניין, יש פה עוד כמה דברים, אתם נוח לכם להגיד, רגע, זה או ככה, או ככה מי יותר חזק, שתיים יותר גדול מאחד, שתיים מנצח. כמה כיף, כמה קל, בואו נצא רגע למציאות, נפגוש את המציאות, וכשנפגוש את המציאות ונראה את הסוגיות הביטחוניות, ונראה את העם שנאנק ביוקר המחיה, ואת כל הסוגיות, ונגיד, תגידו, שווה בגלל שניים, שלושה סעיפים שאני חושב שהם קריטיים למדינת ישראל. לעשות את כל הברדק בחצי שנה האחרונה. שווה לעשות. תעצרו רגע. תעצרו, יש לכם רוב, לדעתי, לא רק לשנים הקרובות. אפשר לעשות את הכל. אבל רגע, אני גם חושב שאם היו מסבירים, שואלים אותי כל הזמן, למה, איך אתה תומך, איך אתה תומך. אני מסביר בעשר דקות, ואנשים קצת מתחילים להבין. לא כי יש לי איזה יכולת רטורית משכנעת ביותר. יש פה דברים חמורים שקרו במערכת המשפט והופקרו במשך...
לא, אני מודה שהשיחה הזו קצת מבלבלת אותי. כלומר, החצי הראשון שלה וחצי השני שלה נראים לי קצת סותרים אחד את השני, אבל אולי זה אני. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. להסביר? אני חושב שדיברנו על זה.
לא, למה זה סותר?
כי בסוף, מצד אחד אתה מותח ביקורת על מי שחושב שיכול להחזיק את המדינה במקום רגיש, ומצד שני, כשהוא חייל בכלל, מצד שני אתה אומר, מכיוון שהם עושים את זה, צריך מאוד להיזהר ולהקשיב למה שהם אומרים.
כן, כי הפתרונות האחרים, אני לא מאלה שחושבים שאם אתה עושה ככה וככה, אגב, וגם לא שמעתי שיש פה הרבה מאוד הקבלות להתנתקות. למה ההתנתקות חשבתי שמקומם הוא לא בקרה באופן אוטומטי? זה סוגיה שלנהל אותה, היא יותר מסובכת. אני יודע שמחפשים תשובות של מי שמסרב הולך לכלא, מי שמסרב עושה ככה. החיים הם לא כאלה.
טוב, אני רוצה לשאול לך שאלה בעניין אחר בכובע ההוא שלך כראש שקה. תראה, יש לנו, ואנחנו רואים את זה בימים האחרונים, יש מצד אחד יחידות כמו חיל האוויר, כמו 8200, שבהן אנחנו שומעים על כל הקולות של הרצון לסרב. מצד שני יש לנו יחידות חיר, ששם... די ברור שהקשירות לא תיפגע, אנחנו גם רואים גיוס מלא למילואים, כי הרכב האוכלוסייה שם שונה לגמרי, יותר אנשי ימין, יותר דתיים, ויכול להיות, ושוב אני שואל לך כראש אקה לשעבר, שצהל עשה טעות שנתן ליחידות האלה, כל היחידות האלה, מכל הצדדים, להתפתח כיחידות הומוגניות מדי כל כך הרבה שנים?
זה לא עניין של טעות, זה עניין שבסוף הצבא חייב להיות יותר מעורבב. אז הוא כל הזמן צועד לכיוון הזה, אולי באופן איתי, אבל...
צועד לכיוון המעורבב?
הוא חייב להיות יותר מעורבב.
לא, אבל הוא צועד לכיוון המעורבב?
הוא צועד, כל הזמן, כן, הוא צועד. הוא כל הזמן צועד לכיוון המעורבב, נעשים כל הזמן עוד ועוד תהליכים, כדי להרבב אותו בדיוק בסוגיות שקלמן דיבר עליו, כדי שזה לא ייראה כמו שזה נראה משתקף בחודשים האחרונים, ואני מסכים שזה משתקף כך. ואני חושב שזה רע מאוד שזה משתקף כך, ואני חושב שעצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה מכאיב. כי כולם מצדיעים לדגל, לא משנה מאיפה הם באו. ויש פה כל מיני דברים שהיו בקונצנזוס, ולצערי, מי שנקט במהלכים האלה שאני לא משרת, או אני לא בא, או אני מסדר את המדינה כפי שאני חושב שתוזר לי, גורם לזה שמהצד השני, אנשים אחרים אומרים, רגע, מה איתנו? ואני גם חושב שאתם לא מבינים איפה זה יעצר.
עם זה אנחנו צריכים לסיים.
זה עכשיו באנשי מילואים, מחר בבוקר זה יחידות סדירות, מחר בבוקר זה בבה"ד 1, זה יכול להיות עוד הרבה מאוד מקומות.
ראש אכ"א ודובר צה"ל לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
בוקר טוב.
בת שבע קפח, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אמו של אלרועי, מה שלומך ומה שלומו?
אלרועי בהכרה יצא מכלל סכנה, ברוך השם, מתאושש, אבל אתה יודע, כאוב, יש עוד דרך ארוכה, יצא מזה בעזרת השם בשלום.
אלרועי נפצע אתמול בפיגוע באזור תקוע.
תקוע, כן. ראינו את הסרטונים, איך שהמכונית האדומה דוהרת ככה באה ממולו, מזל שזה היה ממול ולא, לא יודעת, לא עמד בצד, אז ירה שלוש עיריות, אחת מקדימה, שניים מהצד, הקדמית כנראה זאת שפגעה לו בכבד או באזור של הבטן, אבל נכנס רסיס לאזור הכבד והיה דימום, שחששו מאוד לזה, אבל ברוך השם, עצרו את הדימום, או שיש קליה שם, או שרסיסים, לא יודעים, אבל זה הוא יוכל לחיות עד 120, זאת השם. לא יכול מקסימום לעשות MRI.
ובמצב של לדבר?
בהכרה מלאה, ובהכרה מלאה, מתמצא במקום, בזמן, ממש.
זוכר מה היה?
הוא זוכר, הוא מספר לנו, וכל מה שמהדהד לו בראש, איך הבנות צרחו וצעקו, אבא אל תמות, אבא אל תמות. וזה מה שכל כך קשה לו, והוא זוכר את
זה.
נורא נורא. הבטן נחמצת ממש.
כן, ממש ראו, הם ישבו שם במושב אחרי וראו הכל.
הם ראו הכל. ביקש מהם בצק ולזוק לעזרה. הם ממש היו במצב נוראי.
והם יצאו וקראו לעזרה?
מה?
הם יצאו מהאוטו וקראו לעזרה?
הם יצאו ונכנסו, וגם הוא יצאו בעצם, זה שיצא החוצה וביקש, הראה להם שהוא פגוע, ואז זה היה בתוך הקמת עצמה, זה היה בפני עצמה, סכנה. ראיתי את המכונית הנוסעים האלה, מכוניות נוסעות מימין וגם משמאל, והוא היה באמצע פונה שמאלה, בפני השמאלה, הוא המתין שהרכב האדום יחלוף על פניו, והוא לא... חשב לרגע שזה ייגמר.
בנות כמה ילדות?
אביגיל בת 9, ורחל הגדולה בת 12 וחצי. כי היא נפגעה ברגל בברך, עם קליה שלה בברך, שאמרו שבעוד שבוע, שהבצקת תרד, אם לא מה לעשות עם זה.
אבל אין בסדר.
כן, בעזרת השם.
אין בסדר גם רגשית?
זהו.
כי זו חוויה, חוויה משוגעת.
זו חוויה לא פשוטה. לא פשוטה, תקשיב, רואים אבא פגוע, הם רואו אותו, יוצא מדמם, ולא, חוויה שלא תשכח להם.
אז תספרי קצת מה הן אומרות, מה...
הגדולה יותר ככה סיפרה שהיא הגן על עצמה, משתי ידיה בראש, אחר כך אבא אמר לה לצאת, לצאת, אז היא יצאה, והקטנה אומרת, אני בכלל שמעת לא נפגעתי, אבל אתה שומע את הדיבור של הקטוע, ומגמגם שהיא כל כך מבוהלת נשמעת. ונקווה שבשך הזמן הם נפרקו יותר, וישחררו, יקבלו עזרה גם פסיכולוגית, ושלא יצאו מזה פגיעה בעזרת השם נפשית ולא...
אני מבין שהמשפחה למודת טרור.
האם, כן, היא תומה, מאה ואם, לפני 18 שנה מפיגוע בכיסופים, בית שלי הוריה בלילה אחד, ערב יום מזיין בתמוז, ממש לפני 18 שנה. למודת טרור, לצערנו הרב. היא כבירה וחזקה וגיבורה, אבל גם אותה צריך בינתיים מנצחת על כל העסק פה, ובאמת ביד רמה, אבל באמת צריך לדאוג לה. לא פשוט. אנחנו עוטפים אותה באהבה, כולנו. מחבקים אותם, תקווה שהכול יעבור בשלום, ויגמר מהר, ויתאושש בקלות. אלרועי הוא חוסן של המשפחה, חוסן של היישוב, הוא ראש ה... בכל, מי שרוצה עזרה, הוא תמיד ראשון לעזור, תמיד ראשון לתווך.
זה נשמע גם בת שבע מהשיחה הקצרה שלנו, שגם החוסן שלך.
אני גם אחות במקצועי, בטיפול נמרץ לב, זיצת. זה בפני עצמו נותן חוסן, אכן, אבל ביחד עם זה, אולי הם לומדו משהו, אבל כן, משתדלים. אנחנו עם רגל על הקרקע, רגליים על הקרקע, אבל בכל אופן יש רגש, אתה יודע מה זה שאימא יושבת וכל הלילה לצידו ורואה איך הוא כאוב, אין לי הרבה מה לעשות, קצת ללטף, אפילו גם ללטף כואב לו. ולא, לא כל כך פשוט, עם כל החוסן שלי, זה קשה.
מי סיפר לך איך שמעת על הפיגוע?
תמר לא יכולה להתקשר אליי ישירות, אז היא התקשרה לבן
נוסף. תמר אשתו של אלוהים.
כן, התקשרה לבן נוסף כדי שיתקשר אליי, ואני שואלת, מה נשמע, מה שלומך? אז הוא אמר, לא טוב. באמת, כמה דקות לפני כן שמעתי על הפיגוע, אני אמרתי, הבטן שלי, קיבלתי איזה זיק כזה, אבל יש לי ממש תחושות לא פשוטות. אבל אני הייתי בחשך, ואמרתי, אני אפילו לא מתקשרת, מה פתאום? זה לא יהיה קשור אליי. למה שזה יהיה קשור? למה לחשוב על זה? ככה חשבתי באותה שנייה. וזהו, והדחקתי את זה. ולא עבור כמה דקות, והטלפון הגיע, ואמרו לא טוב, וכבר הבנתי. והדרך הייתה ארוכה מאוד. רק שבת יום קודם היינו בנוקדים, שבת נהדרת, אילאית. אם רואים את המה וכל הילדים, היה לנו פשוט שבת נהממת, ונסענו במהרה, במהרה את ראיתה, ורק ישנו מעט, הקמנו בבוקר, באורות היינו, אחרי שבת כל כך נהדרת שהיינו ביישוב. יישוב קסום, אנשים נהדרים, פשוט תענו גדול. האורות האלה נכבו לנו מיד בבוקר, אחרי שמה הבשורה הנוראית הזאת, אבל תודה לאל שהוא חי, שלם,
בת שבע חיבוק גדול מכולנו.
רפואה שלמה שתהיה.
אמן, תודה רבה.
בת שבע קפח, תודה רבה.
כל המשפחה שמתפללים לשלומו וימשיכו להתפלל. תודה לכם,
תודה.
כל טוב, שלום שלום.
טוב. מלא הצעות, כן, מה כן. לעשות עם הקברים.
פתחנו את התוכנית עם האמירה הזאת של השר גולדקנופ, שהוא לא מעוניין יותר בבנייה הרוויה בבתי העלמין. כלומר, לא רוצה עכשיו לקבור בקומות וכל מיני פתרונות. כל הסיפור... זה נראה לי די ברור, נכון? אנחנו מדברים על כל זה, כי אין מקום.
כי אין מקום.
אין מקום. אנשים גם צריכים לגור וגם צריכים להיקבר איפשהו, וכל המדינה הופכת להיות בית קברות אחד גדול. צריך לעשות משהו עם כל האנשים האלה שמתים. אז המציאו כל מיני טכניקות, שיטות, בניינים, רבקומות.
הערכת אוכלת החיים. נכון. כל מיני פתרונות מצאו.
כן. וגם כל מיני זה, והשר גולדקנופ רוצה לחזור לשדה. קבורת השדה, כל אחד יקבל את חלקתו.
קיקי מציע ומציע לשים חיישן על כל קבר. אם אף אחד לא פוקד את הקבר במשך חצי עובל, פותחים, מלקטים את העצמות ומפנים מקום. בן מציע מוזוליום של המשפחה, כמו בית קטן, הוא לפנים כדי אפר, חסכוני ומכובד.
יריב אומר, אני הייתי רוצה להיקבר באופן שיחזיר את החומר שלי לטבע, מזון לדגים או דשן לצמחים, ואז רוחי תחזור להיות חופשייה. נילי כותבת, אני נקודותיים, לא אכפת לי איפה להיקבר, מצידי ישר לקומפוסטר. ילדיי נקודותיים, יופי אמא, אפשר עכשיו?
מה עוד?
מאמין בכלכלת הסתדרות, חברך היקר, כותב, בברוקלין החרדים שרוצים להיקבר קבורת שדה משלמים $4,000. פה זה בחינם, פה מקבלים קבר כזה בחינם.
יש מקומות בעולם שאתה משלם אגרה פעם ב-30 שנה נניח, או משהו כזה, מי שלא משלם אגרה... כלומר, לא אתה משלם, מישהו שקבר אותך משלם, הילדים. נדמה לי שבצרפת מישהו סיפר לי 5,000 יורו פעם ב-30 שנה, ואם אתה לא משלם, אוספים אותך.
מרטין כותב, הצעה זה לזרום עם השר גולדקנופ, אבל לאסור על בניית מצבות. במקום מצבה, לנטוע עץ לזכרו של המת. זיכרון חי שמועיל עם הסביבה, לאמץ בכל העולם.
לא סותר. אגב, ליקוט עצמות, ומעלים את זה פה הרבה אנשים, זו סוגיה הלכתית שנה שפותרת חלק מהבעיות האלה, וגם ודאי מתאימה להלכה, אם כי מעלה כל מיני שאלות.
דבורה כותבת, השיח בעיני הקבורה היה התחלה טובה, לצערי לא דנתם במהות של כל התעשייה הזאת שנקראת קבורה. קודם כל, לא דנתם במהות, להתלונן עלינו שאנחנו לא דנים במהות, זה לא להכיר את התוכנית.
ממש. חבר'ה שמאזינים... מהות זה תוכניות אחרות.
חבר'ה שמאזינים לתוכנית פעם ראשונה, לחכות קצת עם התגובות.
כן.
אבל דבורה בכל זאת כותבת, איזה שחיתות מתקיימת שם באופן הקבורה ובתהליך הקבורה.
התחקיר הראשון בקריירה העיתונאית שלי.
זו קריירה זה?
אתה יודע, יום כל זה.
דרדלה.
1997. לקבורה וכסף, הרבה כסף מקבורה בגבעת שאול.
מה, אתה רוצה את הכותרת?
לא, תגשו, אין לכם אפילו לאיפה לגשת, לא היה אז אינטרנט. לא. תפגשו אותי באיזשהו מקום, אני אספר לכם.
קלמן נותן, עושה מסיבת עיתונאים פה מתחת לבניין.
מכרו שם קברים ב-8,000 דולר בירוקים, במזומן, כדי לקבל קבר במקום טוב. כן.
טוב, מה, זהו, אתה רוצה? זה טוב, סיימנו פה את השעה הראשונה שלנו. השעה השנייה תהיה מפתיעה במיוחד.
והיא תבוא אחרי החדשות.
כן?
כן. חזרנו.
אני יודע. זה באמת מילה שלא צריכה להיאמר ברדיו.
אני חוזר בי.
כל נוכחותך ליד המיקרופון מביעה את זה שחזרת.
אבישי גרינצייג, שלום.
שלום, שלום. שמחתי שחזרתם.
גם אנחנו שמחנו, חלקנו לפחות. היועץ המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נתבקשה לפני שבוע על ידי הממשלה לחזור בתוך שבוע עם פירוט תפיסת עולמה, או איך שתקרא לזה, לגבי מה עושים, מה מותר ומה אסור בהפגנות, במחאות, בחסימות כבישים וכולי. אתמול בערב, מה זה בערב? בלילה, היא הגישה מסמך שכזה, שאומר מה?
נכון, אז ב-11 בלילה היא משגרת מסמך.
זכותה יאמר, היא עובדת הרבה שעות.
כן.
אנחנו לא מפרסמים מסמכים ב-11 בלילה.
זו בעיה שראוי לתת עליה את הדעת.
לא פרסם מסמכים, לא עונה לטלפונים, אל תקשרו אליי, לא עונה לוואטסאפים.
כידוע שכשהממשלה רוצה להעביר איזה משהו שלא נוח לה, לא נוח לה מהציבור, אז היא תפרסם אותו רגע לפני שבת, תלוי כמובן מי הציבור. כשהיועצת המשפטית לממשלה רוצה לפרסם איזשהו מסמך שהוא לא בדיוק נוח לה, אז היא תעשה את זה ב-11 בלילה, כשכבר העיתונים סגורים, בתקווה שקלמן כבר הלך לישון ולא...
הלך לישון. בוא נדבר אבל על המסמך עצמו. אבל
למה אולי היא פשוט, זה השעה שבה היא הגיעה לזה, או סיימה לה, אולי עבדה את זה כל היום, פרסמה את זה ב-11 בלילה.
אני התחלתי בטוב, אמרתי, עובדת מאוד מאוחר.
כן.
ישר אתה לוקח את זה למקומות
רעים. למה אתה חושב שדווקא כל היחץ סביב זה הוא מה שחשוב לה?
לא, חלילה. אם הייתי רק חושב, אז הייתי אומר, אני חושב. אבל נעזוב את זה כרגע. אז מה היא אומרת במסמך הזה שאומרת המדיניות בנושא הפגנות? למעשה, היא לא ממש אומרת עונה על השאלות. אם שואלים אותה לגבי מדיניות האכיפה בנוגע לחסימות כבישים, אז היא משרבטת כמה מילים בנוגע לחסימות כבישים, לגבי המדיניות באופן כללי, אבל היא לא פורטת לפרוטות, היא לא אומרת מה המדיניות בנוגע לחסימת איילון, וכן על זו הדרך. לגבי עבירות המרדה והסתה נגד שירות צבאי, אז לגבי הדבר הזה היא בכלל לא מתייחסת. ובסיכומו של דבר היא אומרת שנדמה שאין צורך לומר שמערכת אכיפת החוק אינה יכולה לגזור על עצמה עמידה ברף מספרי כלשהו של שימוש בכלים לפיזור הפגנות, של מעצרים, של כתבי אישום וכדומה. היא אומרת שמכסות, שימוש במכסות הוביל לפגיעה במערך, באופן קשה, בערך השוויון בפני החוק, כשזו אמירה שאני מניח שכולנו נסכים איתה, פשוט אף אחד לא טען את הטענה הזאת, שאנחנו דורשים בכל חסימה יהיו 10 כתבי אישום, 30 חקירות וכדומה.
אבל אבישי, שנייה, אני הולך רגע אחורה. אחרי שסיימת לקרוא את המסמך הזה, אתה מבין מה מותר ומה אסור?
לא ממש, או בטח שאני לא, גם אם תיאורטית אני אבין מה מותר ומה אסור, אני ודאי לא אבין על מה חוקרים ועל מה לא חוקרים. ונניח בסופו של דבר, הממשלה מבקשת העברות בנוגע לאכיפה שוויונית, איך זה מסתדר עם מקרי העבר לעומת המקרים הנוכחיים. פה היא פשוט לא מתייחסת, היא אומרת, אתם רוצים איתנו כל מיני נתונים, אנחנו לא משחקים במשחק הזה של מכסות.
כי יש פה בעיה בסיסית באירוע הזה, אבישי, כי מלכתחילה היועמ"שית אמרה לממשלה את מה שהיא גם אומרת פה. היא אומרת, הממשלה והשרים אינם רשאים להתערב בפרטי הביצוע האופרטיבי והמבצעי של המדיניות, כל שכן עובר לאירועי מחאה קונקרטיים. עניינים אלה מצויים על פי דין בסמכותו של הדרג הפיקודי של המשטרה ושל שוטריה, בהתאם לשיקול דעתם המקצועי. היא אמרה מלכתחילה מהצד הראשון של האירוע, חברים, זה לא אני, יש דרגי מקצוע, יש משטרה, נותנת להם לטפל באירוע הזה, תניחו לי. ואז אתה אומר, היא לא עונה לשאלה, היא אומרת, כן, התשובה לשאלה היא שזה המשטרה צריכה לטפל.
כן, אבל המשטרה היא פועלת על סמך מידות של הייעוץ המשפטי לממשלה, של התביעה
של
הכללית.
החוק. לא, של החוק. המשטרה באה לפזה, המשטרה,
אם אנחנו מדברים רק על החוק,
עמי אשת ואחרים רואים את איילון חסום, ועכשיו הם צריכים להבין מה כתוב בחוק ולאכוף את החוק. הם מתקשרים לגלי בערב מיירה לשאול אותה, גברתי איילון חסום, מה לעשות?
לא, אף אחד לא טוען שמה שצריך זה בכל מקרה ומקרה שהמפקד במשטרה יתקשר לגלי בערב מיירה וישאל אותה, תגידי לעצור אותו או לא לעצור אותו. האמירה היא, תתביא מדיניות, באיזה מקרה אנחנו...
המדיניות היא לשמור על החוק. המדיניות תשמור על החוק, והיא אומרת, היא אמרה את זה מהפעם, מהדיון הראשון בנושא, וכל מיני חוזרים אליי עם הסיפור הזה. מהיום הראשון בנושא היא אמרה, זה לא ענייני וזה לא עניינכם, יש משטרה שתאכוף את החוק.
אני...
באיזה שלב מחכים למוצא פיה של גלי בערב מיירה? באיזה שלב של החצי שנה האחרונה מישהו חיכה לעמדתה של האורקל מסלח הדין שתגיד מה היא חושבת?
מה זאת אומרת? לגבי החוק, אין שום מחלוקת שחסימת כבישים היא פעולה לא חוקית. אז השאלה היא, באיזה מצב אנחנו מכילים ומבליגים, ובאיזה מצב אנחנו אומרים, לא, יקוב הדין תאר, אנחנו נעצור את האנשים, נחקור אותם ונעמיד אותם לדין.
לא, נדמה לי שאסף תכוון למשהו אחר. תקן אותי אם אני טועה, אסף.
אני לעולם לא תקן אותך.
הנה, פרשנות של דברי אסף.
נדמה לי שאסף התכוון... אני כבר בלחת, אל תסתכל עליי. לא, אל תסתכל עליי, תסתכל על זה. השאלה אם זה צריך לבוא מהיועצת המשפטית לממשלה, או שהמפקד בשטח מכיר את החוק, ואמור לעשות מה שכתוב בחוק. זה מה שהתכוונת?
כן, כאילו כל הזמן מחפשים מישהו, איזה דמות להלום בה. אם זה לא גלי מרמיה, זה אהרון בר, איזה דמון כזה להגיד, עכשיו היא אומרת, חברים, זה לא אני, יש משטרה, לכו למשטרה. כמו שאתם לא שואלים אותי, אם עכשיו, לא יודע, קלמן, שלא נדע, עובר באדום, אתם לא תתעסקו עכשיו בגלל הרב מיירה, האם היא תבוא לעצור את קלמן. יש חוק במדינת ישראל. נדמה לי שהתשובות שלה כל הזמן מתכתבות עם הדבר הזה.
כן, אבל שוב אני אגיד, המשטרה פועלת, מה זאת אומרת, היא אוכפת את החוק. המשטרה פועלת על סמך הנחיות ועל סמך מדיניות שמוטבית מלמעלה. זאת אומרת, זה לא שכל מפקד מחוז אומר, אני אעשה מה שבא לי. זה נכון שלכל מפקד מחוז יש שיקול דעת מבצעי, אבל שיקול דעת המבצעי הזה הוא על בסיס פסיקות של בית המשפט העליון, הוא על בסיס הנייר מדיניות, ההנחיות של פרקליט המדינה, של היועץ המשפטי לממשלה. ופה שואלים אותה, תסבירי לנו איך זה מסתדר עם מה שנעשה היום. לעומת מה שנעשה בעבר, אז היא החליטה שהיא לא משחקת את המשחק הזה, היא לא עונה להם על השאלות האלה, היא אומרת, כל העניין הזה של מכסות לא נראה לי, תעזבו אותי, יש משטרה, אז באמת, היא עונה מה שאתה אומר שהיא עונה, האם זה עונה על השאלה? לדעתי לא בדיוק, ואני מניח שלא בטעות, זה לא שהיא לא הבינה את השאלה, נאמר זאת כך.
אבישי גרינצייג, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
עורך דין רז נזרי, שלום.
שלום, בוקר טוב אסף, בוקר טוב כאן.
שעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, איך אתה רואה את הדיון הזה?
סליחה שהייתי ממש בקצהו, הדיון, אתה מדבר הדיון על מה? על הנושא של ההפגנות?
חסימות, כן, חסימות כבישים, לא הפגנות.
חסימות כבישים, לא יודע, אם ראית את המענה של גלי מערב מיירה, היועץ המשפטי לממשלה, לבקשת הממשלה.
שמעתי שדיברתי משהו בהתחלה על מסמך שיצא באישון ליל, אני כבר לא בתפקיד, אני באישון ליל קורא עכשיו מסמכים אחרים.
מה?
לא את המסמכים האלו.
איזה?
דף יומי.
מסמכים שקשורים לעבודה שלי. דף יומי לצערי אני לא מספיק, קלמן, שימי זמן, אבל מסמכים שקשורים לעבודה הנוכחית שלי.
מה העבודה הנוכחית שלך? סליחה, אני פיססתי את זה אולי, בתקציר הפרקים הקודמים.
אני שותף וראש מחלקת משפט ציבורי רגולציה, יום משברים משרד עורכי דין פירון. אם תרצה כתובת אחרי זה, מספר טלפון נשלח לך בפרטי.
לא, רק הצעת מחיר ויש לך הנחות לעיתונאים.
הם עובדי מדינה, אתם עובדי מדינה, לא?
לא לגמרי, גם כן מדינה.
זו שאלה משפטית אגב, אני זוכר, כשהתאגיד עם עובדי מדינה או לא, זו שאלה משפטית לא פשוטה כשהיינו בתפקיד. בקיצור, שוב, אני אמרתי שזכותם מדברים מילת הסבירות וכו', אבל אני לא אתחמק משאלה גם בהקשר הזה. אני אומר לכם, אף ממשלה לא הבאת הפגנות, גם כשהייתי בתפקיד, אני זוכר את הדיונים הארוכים שהיו לנו בשעתו בהקשרה הקורונה, עם הממשלה הקודמת, נדמה לי, לגבי הנושא של הגבלת הפגנות בקורונה, משיקולי בריאות וכו', ואמרנו היועץ הקודם, ואני בלא מעט סיטואציות מול ראש הממשלה ושרים, שככלל ממשלה לא צריכה להתערב בהפגנות שנעשות מולה. זה לא אומר אגב שממשלה לא יכולה לבקש לדרוש שאלות מדיניות, לדעת מה המדיניות, זה בהחלט לגיטימי, זה גם נעשה. מותר לממשלה לבקש ולשאול מה המדיניות הכללית, מותר לממשלה לבקש נתונים, זה חלק מתפקידה. לא להתעסק ברמה הפרטנית. ברמה העקרונית אני יכול לומר שזכות היסוד להפגין, אני מניח שמוסכם על כולנו, שהיא זכות יסוד בדמוקרטיה.
על הכביש?
דמוקרטיה, לא, כבר אני אומר לגבי הכביש של קלמן, אבל בדמוקרטיה, כמו כל זכות אחרת, אין שום זכות שהיא מוחלטת, וכל זכות מאזנים עם זכויות אחרות, וזכות היסוד להפגין, וזכות לחופש תנועה, וזכות לצאת ולהיכנס מישראל. וצריך לעשות את האיזון בין הזכויות. עכשיו, האם יש תשובה מתמטית מדויקת לשאלה הזאת, מה האיזון המדויק? התשובה היא לא. ואתם אמרתם, שמעתי ככה את הסף אומר, בחוק, מסתכלים בחוק. אין חוק שאומר כמה זמן מותר להפגין, וכמה שעות, ואיפה בדיוק. יש תנאי שטח, יש סמכות למפקד המשטרה לקבל החלטות בהקשר הזה. ככלל, לא מפגינים על הכביש, וככלל, אסור לחסום כבישים, ועדיין לא צירים ראשיים. זה לא אומר שלפעמים המשטרה לא מכילה בסיטואציה מסוימת הפגנות על כביש,
אבל זה לא אמור להיות השגרה. אם היא מכילה, האם זה קשור לקווים, להנחיות שמתווה הייעוץ המשפטי לממשלה?
הייעוץ המשפטי כן יכול ועשה בעבר מתווה מדיניות כללית בנושא של האיזונים הללו בין חופש, בין הזכויות השונות, כמו שאמרתי, זכות להפגין וחופש התנועה וסדר ציבורי והזכות של אדם לנוע במרחב הציבורי וכולי. מתווים קווי מדיניות, אני חושב שיש הנחיות יועץ והנחיות פרקליט מדינה שעוסקות בשאלה הזאת בהתאם לפסיקה שונה שעכשיו אפשר לזה, רק אני רוצה לומר, אסף שוב, שמי שמצפה שיקרא את ההנחיות האלו יקבל תשובת בית ספר לגבי כל שאלה כמה זמן ובאיזה שעה מותר לזה, יתאכזב, כי מה לעשות, המטריה הזאת היא לא מטריה של אחד ועוד אחד של שתיים. ובאופן עקרוני, יש קווים כלליים שצריכים לשים אותם בשטח, ומי שמיישם את זה בשטח זה המשטרה, בהחלט יש התוויית מדיניות מלמעלה, כך צריך להיות. אבל בואו נעבור לנושא שלשמו התכנסנו, לא?
מה הכי תרצה להגיד?
שוב, אני מניח שרוצים לדבר על הסבירות, שזה כרגע הנושא שבכותרות. ובהקשר הזה, אני חושב...
ראיתי ציטוט, אז רגע, אז אני ארים לך להנחתה, מה שנקרא. ראיתי ציטוט הבוקר של... שאמר אתמול המשנה ליועץ המשפטית לממשלה, גיל לימון, אמר בוועדת חוקה, ביטול עילת הסבירות יביא לפגיעה רב-מערכתית בגופי החוק והמשפט. אתה מסכים?
אני, ברשותך, אני מכיר את גיל ויש לי הערכה אליו, ברשותך, אני אשתמש בניסוחים שלי. אני אומר כך, אני חשבתי תמיד שצריך לשנות פה מאה דברים, כולל נושא של עילת הסבירות. הגישה המשפטית של גישה שמרנית, אני חושב שצריך לעשות איזון אחר בין המערכת המשפטית והפוליטית במדינת ישראל למדי שנים, ולא מעט נושאים, אבל אני חושב שבעילת הסבירות, כמו בנושאים הקודמים שקודמו במסגרת התוכנית המשפטית, שוב, הקואליציה הולכת עד הקצה, בפתרונות קצה, פתרונות שהם לא מהודקים, לא מדויקים, ואמרתי בהקשר אחר, שאומרים, טוב, נכניס את הזה, ואחרי זה נוציא ונרקח, אתה מכניס עז לבית, ואתה אומר, בהמשך תוציא אותה, אתה לא יודע מה בינתיים היא תעשה, ואיזה בוקה ומבולקה היא תשאיר בבית, וכמה זמן ייקח לזה לשקם את ההריסות שהיא נמצאת בבית. ולכן אני אומר, את הסבירות, גם את הסבירות צריך לצמצם. מילת הסבירות בישראל פתחה משך שנים, והשימוש בה נעשה רחב בעיניי, וצריך להבין גם למה. הרי בסוף, אתם יודעים, אני אשאל אתכם, אתם שניכם אנשים סבירים, נכון? כמה מהספחות,
ככה חלק מאיתנו. חלק מאיתנו בלי שמות.
בלי שמות, הבנתי. כל אחד יעיד על חברו. אז ניצא מהנחה ששניהם שניכם מגישים סבירים, אבל תסכימו איתי שלמרות ששניכם אנשים סבירים, אתם לא תסכימו על אותו דבר שבקרה מסוים, זה בעיניך יהיה חוסר סביר, חוסר סבירית קיצוני לגמרי, בעיני השני זה כן יהיה סביר. המושג סבירות הוא מושג בעל רקמה פתוחה בשפה המשפטית, כלומר זה מושג סובייקטיבי, מושג שאין לו מדדים מדויקים, ולכן השימוש בו הוא בעייתי. עכשיו, האם זה אומר שצריכים ללכת לנוסח שהממשלה עכשיו מקדמת? לא. התשובה בעיניי לא.
איזה נוסח מתאים בעיניך, כן לשנות, אבל לא כמו הממשלה?
אז אני אומר, בעיניי כן צריך לצמצם את עילת הסבירות ביחס החלטות ממשלה. זה פעם אחת. פעם שנייה גם יש החלטות שרים שהממשלה מאשרת, שוב, סוגי באיזה נושא מדיניות. אבל אני אגיד לך בעיקר מה הבעיה בנוסח נוכחי. עיקר הבעיה היא שהוא מכניס בצורה גורפת החלטות שרים באשר הם. וכשצריך להבין, קלמן ואסף, שהחלטות שרים לפי החוק במדינת ישראל, סעיף 34 לחוק יסוד הממשלה, שר רשאי ליטול סמכות בכל נושא מעובד מדינה על משרדו, ובעצם כשאתה בנוסח הנוכחי, כל החלטות, לא רק של שרים, כל החלטות של פקידי ציבור כלשהם, יוצאו מתוך עילת הסבירות. הדבר הזה הוא גם מזיק, הוא גם לא נכון, הוא גם פוגע, וגם לא משיג את המטרה, שנועדה בעצם ליצור מצב שלא בכל סיטואציה, הסבירות של הרכבת בית המשפט האקראי, 5 שופטים נגד 2, היא תגבר על, על סבירות של הגוף העליון במדינה של ממשלת ישראל. ולכן כשהולכים לנוסח קיצוני ורחב, מכניסים את כל ההחלטות של כל השרים, ומאפשרים בדרך זה גם כל הפקידות, אז עושים את אותו נזק שעשו גם בדברים האחרים לצערי. כלומר, אני לא מאלה שחושבים, טוב, בסדר, אפשר לשנות, אבל לא ככה. לא, אני אומר בהחלט, זה לא אפשר, צריך לשנות. גם את הנושא הזה של סבירות, גם נושאים אחרים. אבל לצערי, הקואליציה, גם בהצעה הזאת וגם בהצעה הנוכחית, הולכת שוב לפתרונות קצה. מגיעים נוצרים נזקים אגביים מיותרים. הולכים לנוסחים שהם לא מעודקים ולא משיגים את המטרה. ואז הקולות של סוף הדמוקרטיה שאני אפילו התחברתי אליהם, הולכים וגוברים. לא צריך לתת ללכת בכל עניין, בכל דבר עד לקצה, צריך להדק את המוסכים. יש הצעות, אגב, נגיד לכם משהו, הייתי...
רגע, עוד לפני זה, אמר הבוקר יאיר לפיד, אצל עמיתנו אריה גולן, ישבתי עם החלוקים הלבנים. הם אומרים, אנשים לא מבינים שעילת הסבירות מגנה על רופאים, מגנה על הביטוחים שלהם, מגנה עליהם מפני תביעות, מגנה על האפשרות שלהם לרפא חולים. עילת הסבירות מגנה על האפשרות של הרופאים לרפא חולים?
אני לא יודע למה לפיד התנגד, אגב, אני עוד מעט אמור להופיע באיזה כינוס של רופאים בהקשר הזה, ביחד עם אנשים נוספים, מומחי משפט נוספים, לדבר בהיבט הזה.
זה ניתן להם פרומו, הם בטח מאזינים.
זאת אומרת, הם בדרך. לא, אבל עזוב, חבל, אחרי זה הם לא יקשיבו בהרצאה, למה לקלקל?
לא, אבל יש קשר, עזוב את הניסוחים שלי, יאיר לפיד, יש קשר בין יכולת של רופא לרפא לבין עילת הסבירות?
אני לא מומחה לרפואה, אני מומחה למשפט, ואני יכול לומר שגם כמו הרפואה...
גם קצת לדיפלומטיה, נראה לי.
אנחנו בחלק של המשפט בתחום הרפואה, לא ביקשנו לך לנתח מישהו.
הבנתי, אז אני אומר לכם. אני לא יודע בדיוק מה הכוונה בקשר המקצועי, ודאי לא נראה לי שיש קשר, אבל אמרתי קודם שהחלטות של שרים לפי הנוסח הקיים של החוק יכולות להרחב לגבי כל החלטות של עובד משרד. לשר הבריאות, לדוגמה, יש סמכויות שונות גם בהקשרים של העמדה לדין משמעתי, גם בכל מיני הקשרים שמינויים של גורמי מקצוע בתוך המערכת הרפואית. ובהיבט הזה יכול להיות שאם אתה עושה ביטול עילת הסבירות בצורה רחבה, בנוסח הרחב של הכפי שמוצע כעת, זה עלול לגרום לכך שכל מיני החלטות שהן יהיו באמת הסכם על כולם שבלתי סבירות באופן קיצוני, אי אפשר יהיה לבקר אותם.
כן, אתה זוכר איזה פסיקה כזו מהעבר?
פסיקה? מה אמרת? לא שמעתי, סליחה.
כן, כן.
לא, לא קשור.
לא שמעת שאלה.
אני שואל אם אתה זוכר פסיקה כזו מהעבר שהתכתבה עם הדברים האלה. בסוף אנחנו הרי לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו יכולים לדבר על מה שהיה אתמול.
אני לא מכיר פסיקה מהעבר. אני אומר, אם אתה שואל אותי באופן תיאורטי, מה כאשר, איך זה יכול להשפיע על מערכת הבריאות, הנושא הזה של ביטוי עילת הסבירות, אז כמו שאמרתי, בהקשרים של מינויים ובהקשרים אחרים, סמכויות צער וכו', בנוסח הנוכחי, יש לשר בריאות לא מעט סמכויות בהקשרים של עולם הרפואה, לפי פקודת בריאות העם, לפי חוקים אחרים, ויכול להיות, אם זו הכוונה, שבהיבט הזה, החלטות שהן יהיו באמת בעייתיות בהרבה מובנים, לא יהיו להן ביקורת שיפוטית. עכשיו, האם הדבר הזה מקדם את המשילות, קלמן, שאתה מדבר בשמה, וגם אני מדבר בשמה, אגב. אני אומר לך, אני לא עוסק בזה ביום יומיים האחרונים, וגם לא בחצי שנה האחרונה שהעלו את הנושא הזה לפרק. אני עוסק בזה בסגרת תפקידי, באמת, הרבה שנים. ואני גם בעד משילות, ואני חושב שהמערכת הכיוון בנתה הצידה, כמו נת, לא הצידה, נתה לכיוון היותר מדי משפטיזציה שלו מהדברים, גם בהקשרים הללו. אבל האם למנוע בקרה של שיפוטית בכל החלטה של פקיד ממשלתי זה משילות? זה ממש לא משילות. אני כן חושב שצריך למנוע בקרה של בית משפט כאשר ממשלה מקבלת החלטה על מדיניות, או כאשר ממשלה מקבלת לא רק מדיניות, גם מינוי שרים לדוגמה, לא בהכרח מינוי שומרי סף, אבל מינוי של שרים, שגם הכנסת בסופו של יום מאשרת את המינוי הזה. אז אני כן חושב שבהקשר הזה הסבירות של בית המשפט לא בהכרח עדיפה על סבירות של ממשלה שנותן דין וחשבון לציבור. אז אני יודע שמכאן לא אוהבים את ההצעה הזאת, מכאן לא אוהבים את ההצעה הזאת, אבל אני אומר לך שוב, כמו בהקשרים האחרים, לא צריך ללכת עד הקצה, המערכת זקוקה לתינוי.
אז עם הביקורת שיש לך, שאתה אומר מצד אחד זה ומצד אחד זה, תן לי דוגמה לפסיקה אחת בעבר, שבג"ץ פסל איזושהי החלטה בגלל עילת הסבירות, שאתה אומר לעצמך, את זה אני לא הייתי פוסל.
אני עכשיו נתתי דוגמה של מינוי שרים. כלומר, מינוי שרים, אני מניח שאתה שמעת פה ושמע פסק דין דרעי, או דברים כאלה. אני לא חושב שכאשר ממשלה, אתה יכול ברמה הציבורית, ברמה אישית, לחשוב כך, לחשוב אחרת, האם ראוי או לא ראוי ששר שיש לו עבר רקע פלילי, או דברים מהסוג הזה, כן יהיה שר או לא. אבל אני חושב שברמה המשפטית, כאשר יש סוג של מינוי, שהממשלה מאשרת, וגם אחרי זה לפי החוק טעון גם אישור הכנסת, בהקשר הזה, הסבירות, החוסר סבירות קיצונית, זה דבר ש... שמה, מה בעצם אתה אומר פה? שהרכב של 5 או 7 או 9 שופטים, שגם בו אגב יש מחלוקות, הוא הסבירות שלו תכריע יותר מאשר סבירות שקבעו נציגי, לא רק הממשלה, נציגי כן. הכנסת. זה דוגמה, לדוגמה ששאלת בדיוק. עכשיו עוד פעם, גם זה לא צריכים ללכת לקצה, קלמן, לא צריכים ללכת עד הקצה, ולא צריכים ללכת לפתרונות זה. השיח לצערי, ואתם בעצמכם מעיינים כל בוקר אנשים, ואתם חלק, לא מאשים, אני אומר, אבל כולנו חלק מהשיח הזה, הוא שיח שהוא שיח של קצוות, הוא שיח שאתה שומע מכאן, אנשים גם חלקים בממשלה, ושמדברים על איומים על עובדי ציבור, ובנאוי נעשה ככה ונעשה אחרת, מצד אחד, מצד שני גם מחאה שמתאהבת בעצמה בחלקה, וחושבת ששאר נצח דרך הרחוב. אני טוען כבר מזה חודשים, ואני אומר כך, אם הממשלה חושבת שיכולה לדרוס ברוב קואליציוני מאות אלפי מפגינים ותחושה ציבורית של אנשים שהיא תעשה מה שהיא רוצה כי יש לרוב, זה דבר שהוא טעות מסוכנת ברמה, okay. ברמה חברתית, אבל לפני האוקיי הארוך הזה, באותה מידה, אם הרחוב חושב, אם המחאה חושבת שאפשר לנצח בעצם באמצעות הרחוב, באמצעות סרבנות, או איומים לסרבנות, לנצח רוב קואליציוני, גם זה מסוכן. ולכן הדרך היא פשוט, שבו כבר ריבונו של עולם, כמו שישבתם והיה אפשר להגיע להסכמות. הפתרונות המקצועיים נמצאים, מאמן לי, הייתי בקבוצות מקצועיות שעושות בכך, יש פתרונות מקצועיים, שבו כבר ותגיעו להסכמות ותצילו את העם הזה מניצחון חד צדדי של קבוצה כזאת.
רז נזרי, לשעבר המשנה ליועמ"ש, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
תודה לכם, יום טוב.
אבישי גרינצייג חוזר אלינו. אבישי, על המסך כתוב שיתוף פעולה של הנשיאה חיות והשר לוין, וזה נשמע לי כמו חזון אחרית הימים.
נכון, ולא רק זה, סביב עניין של הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו יודעים שיריב לוין לא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ברכיבה הנוכחי, כי לדעתו ולדבריו היא לא משקפת את הדמוקרטיה הישראלית, וכמובן שזה מאוד מרתיח את האופוזיציה, גם מאוד מדאיג את האנשי...
יאיר לפיד הודיע שהגיש עתירה לבג"ץ.
נכון מאוד. ונקודה מאוד מאוד מעניינת, שדווקא הנשיאה משתפת פעולה עם האמירה הזו שהוועדה לא הולכת להתכנס. איפה זה רלוונטי? לגבי נציב הביקורת על שופטים. הוא אמור לפרוש בחודשים הקרובים, אני חושב שבאזור נובמבר, ועל פי חוק, מי שממנה את הנציב... זו הוועדה לבחירת שופטים, אלא מה? יריב לוין לא מתכוון להיכנס את הוועדה, ולכן יריב לוין בהסכמה ובשיתוף פעולה יחד עם נשיאת בית המשפט העליון, יחוקקו חוק מיוחד שאומר שאפשר להאריך את הכהונה של הנציב, שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, שבמקרה זה יריב לוין ואסתר חיות, אור הסיטואציה הזו שהוועדה לבחירת שופטים לא עומדת להתכנס.
מעניין, אז אתה אומר בעצם הנשיאה חיות אומרת בסדר, אל תכנסו עכשיו, אל תכנסו עכשיו את הוועדה לבחירת שופטים, כדי ש... וכתוצאה מזה אני אומר, היא אומרת, אנחנו נלך עם יריב לוין לחוקק חוק שאפשר יהיה לבחור את נציב הביקורת על השופטים בדרך אחרת.
נכון, היית יכול לחשוב שהיא תגיד, אתה לא רוצה למנות, אתה רוצה להרוס, תהרוס, או שאתה רוצה, או שאתה חושב שאתה יותר צודק, אל תכנס, מקסימום יגישו עתירה או משהו כזה, שתחייב אותך לכנס, אז נשיאת העליון לא הולכת בכיוון הזה, והיא אומרת, אוקיי, אתה לא מכנס את הוועדה, אז לפחות בוא נמצא פתרון פה לעניין הזה של הנציב. שוב, צריך להזכיר שב מקביל לכך שהנציב פורש, גם שני שופטי בית המשפט העליון פורשים, ביניהם שופטת ששמה אסתר חיות. רק נקריא את התגובה הרשמית של הנהלת בתי המשפט, שאומרת כך, הנציב הנוכחי מסיים את כהונתו בנובמבר השנה, וככל שלא תוקם ותתכנס לקראת מועד זה הוועדה לבחירת שופטים, אכן יהיה צורך בתיקון חקיקה שיאפשר את הערכת כהונתו של הנציב הנוכחי לפרק זמן מסוים עד הקמת הוועדה. כלומר, היא מאשרת אכן שהיא מקבלת את העניין הזה של תיקון החקיקה, שצריך לומר, לאור העובדה של נשיאת העליון מסכימה ותומכת בתיקון החקיקה הזה, הוא יעבור בהסכמה של שים לב של הליכוד ושל יש עתיד. אותה יש עתיד שאומרת שאנחנו נעתור לבגץ על זה שיריב לוין לא מכניס את הוועדה.
אבישי גרינצייג, תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, ודאי אתה יודע שחם, נכון?
האמת שלא.
מה לא?
אני מעביר ימים שלמים בלי לדעת מה מזג האוויר.
אמיתי?
אמיתי. אני מכנס לפה ב-6 בבוקר.
וכשאתה יוצא לרוץ, לא חם לך מהרגיל.
יוצא לאן?
לרוץ, פעם היית רץ.
כן, לא, אני חזרתי קצת לרוץ.
נו.
אבל אני עושה את זה בשעות הערב, לא?
גם בערב,
זה
בתשע
בערב, כן.
אתה לא שם
לב שהרבה
יותר חם?
כן, אבל זה לא הגל חום. אתמול במקרה, יצאתי ב... אני בדרך כלל נכנס לעבודה ב-6 בבוקר, יוצא ב-7 בערב.
כן.
לפעמים אני יוצא, פתאום יורד גשם, אני אומר, וואי, לא זכרתי שבכלל.
לא, אבל בעונות אחרות, אתה מתכוון.
בעונות אחרות, כן. אתמול יצאתי במקרה למרפסת בתאגיד, כדי לדבר בטלפון, פתאום ראיתי חום מטורף. אז לגבי אתמול אני יודע שהיה חם. בימים רגילים, קח את זה מפה, אין לי מושג. אתה מה מסתובבים בחוץ.
אתה לא יודע מה זה מזג אוויר.
לא יודע מה זה מזג אוויר.
לא, גם בימים האלה, גם כשקמים לרוץ נורא נורא מוקדם, ונדבר על להיות בחוץ כבר בחמש, בחוץ לריצה, אתה חוזר, אם אתה בתל אביב נגיד, אז החום הזה עם הלחות, אתה חוזר כולך, כאילו יצאת עכשיו, לא מסאונה, כאילו טבלת בים.
אבל זה לא שהכריחו אותך לרוץ.
אני מאוד נהנה לרוץ, זה טוב לגוף.
לא, אמרת, זה חם וזה.
לגוף ולנפש.
ולנפש.
כן. הדוקטור דורון מרקל הוא המדען הראשי בקק"ל, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
בוקר טוב.
בסדר גמור, אנחנו באמת חווים גל חום, גם בישראל, אבל בעיקר באירופה ובארצות הברית.
תן איזה תמונות מצב.
יש לו שיעי חום באירופה וגם בדרום ערב ארצות הברית. באירופה זה כבר שנה שנייה ברציפות ששוברים שיעים של טמפרטורות, בעיקר באיטליה, אבל גם קצת בספרד וביוון. אצלנו יש גל חום, זה לא הגל חום החריף ביותר שחווינו, אבל בהחלט גל חום משמעותי גם באורך שלו. תראה, לא צריך לקשור כל אירוע של מזג אוויר לתהליכי אקלים והתחממות הגלובלית.
לפעמים סתם חם.
אבל יחד עם זאת, אין ספק שהמגמה והעלייה בתדירות ובעוצמה של גלי החום, גם במזרח התיכון, בעיקר באירופה וגם בדרום ערב ארצות הברית, כן קשורה להתחממות הגלובלית, וכמובן שקשורה לעלייה בגזי החממה, בפליטה של גזי החממה, בעיקר ה-CO2.
אתה יודע להגיד, אבל היום, כלומר, מה שאנחנו רואים עכשיו בימים האלה, בגל החום הנוכחי, גם באירופה, גם אצלנו, איך הוא ביחס, בראייה רב-שנתית?
כן, אז אני אומר שהתדירות עולה, וגם בעוצמה, ובאירופה חווים טמפרטורות שלא הכירו.
אתה יודע, אבל כמה זה ביחס לשנים קודמות? כמה זה חם יותר?
זה יכול להיות חם יותר במעלות בודדות. אני בשנה שעברה הייתי בזמן הזה בדיוק ברומא, וחווינו שם 40 מעלות. השנה ברומא כבר מגיעים ל-41 מעלות. זה טמפרטורות שלפני 10 שנים לא הכירו באירופה.
כן. וצפי להמשך, יש לכם משהו כזה?
כן, אז צריך לומר, התהליכים פה הם ההתחממות הגלובלית, ומדעני האקלים אכן חזו באמצעות מודלים שהתדירות והעוצמה של גלי החום במקומות הרגישים שמוגדרים נקודות חמות יעלו, ואנחנו באמת רואים שהמודלים האלה צדקו, ואפילו אנחנו רואים החרפה עוד מעבר למודלים. כלומר, אנחנו צפויים להמשך התהליכים של הקצנה של האקלים, ולכן צריך א' להיערך, ב' לפעול להפחתת פליטות גזי חממה והגברת הקיבוע שלהם.
תגיד, מה התפקיד של המדען הראשי בקק"ל? כלומר, למה קק"ל צריך המדען ראשי?
המדען הראשי בקק"ל...
הרשיות?
לא, אין לך מדענות. יש מדען משני, זה משהו, אבל הראשי, אני שואל. לא, ברצינות.
לא, המדען הראשי בקק"ל מקדם את המחקר והפיתוח של הארגון, פועל בתחומי הסביבה, ובשנים האחרונות, כמובן בהקשר של משבר האקלים, אנחנו מקדמים מו"פ, פיילוטים ומיזמים שקשורים למאבק למשבר האקלים. קק"ל קיבלה החלטה אסטרטגית להיות פעילה במאבק במשבר האקלים, ובאמת אני אשמח לספר לכם על מספר מיזמים חשובים שאנחנו מקדמים, פיילוטים. למשל, אנחנו מקדמים את הפיילוט האגרי-וולטאי הראשון בישראל, החיבור של חקלאות ואנרגיה סולארית בפרויקט שנקרא שור נקסוס, בשיתוף עם מעלה גלבוע אנרגיה ודורל אנרגיה. אנחנו מקדמים את האגירה, כי צריך לאגור אנרגיה, בעיקר בגלל העובדה שאנרגיה סולארית ניתנת ביום ולא ניתנת בלילה. אז אנחנו מקדמים עם אילות אנרגיה, פרויקט של אגירה בטכנולוגיה שאינה ליטיום, כי הליטיום מזהם. ואנחנו גם מקדמים, יחד עם GNF קנדה, אתם יודעים שלקק"ל יש לשכות GNF בכל העולם, אבל עם GNF קנדה אנחנו מקדמים את פרס מיליון הדולר למחקר פורץ דרך, שיביא פתרון ראוי להפחתת פליטות גזי חממה.
הדוקטור דורון מרקל, תודה רבה, מדען הראשי בקק"ל.
תודה רבה.
תודה.
טוב, בוא נדבר על המשבר בענף המצילים.
את רציני?
אבי אפיה, שלום.
בוקר טוב.
אהלן.
מה קורה?
יושב ראש ארגון המצילים.
מי לא יודע.
נכון. אתם הייתם אצלי בתחנה פעם, נכון?
לא.
איפה התחנה?
איזה בזבוז.
ממש.
איזה בזבוז תחנה.
יכולתם לעשות שידור מתחנת ההצלה שלנו.
איפה?
תחנת הרדיו.
איפה היא?
בבת ים.
בבת ים.
אבל חם?
אתם מוזמנים.
לא חם? לא חם אצלכם?
נו, אז מה? מקסימום תיכנסו עם המיקרופונים מחוץ למים, תעמדו בחוץ, בתוך המים, תהנו.
לא פוסל. סתם, פוסל.
למה?
איפה אתה עכשיו?
לא, כרגע אני יצאתי מהמשרד, אני בתוך משרד.
משרד?
כן, מה
לעשות? אתה מציל.
מה לעשות, צריך משרד.
זה לא מסוכן שהמציל נמצא במשרד?
לא, לא, יש אנשים אחרים, מיומנים, יושבים על תחנת המציל, דואגים...
אני רוצה רק את היושב ראש, אני כשאני במים, אני רוצה רק את יושב ראש ארגון המצילים, ולא מסתפק בכל אחד.
לא, אוקיי.
אסף מוכן לטבוע. אסף מוכן לטבוע אם מישהו אחר בא להציל אותו.
תגיד, מה קורה? מה קורה עם התחום?
אנחנו נספר. העניין הוא כזה, כבר מספר חודשים אנחנו מנסים להעביר איזה מסר מול משרד התמ"ת, שבו הבוחנים שעושים עבודת קודש, הם אפילו, הייתי אומר, תורמים מזמנם.
בוחנים?
כי הם מקבלים להם פרוטות. בוחנים, בוחנים של מצילים. אנשים עוברים הכשרה, מסתיימים את ההכשרה, הם צריכים לעבור מבחן של משרד התמ"ת, והם בדרך כלל היו עושים את זה במשך שנים, החליפו חברה במשרד התמ"ת של שירות, ואותם אנשים אמורים להיות מבוטחים דרך החברה. אממה, החברה עד היום עוד לא הנפיקה להם פוליסת ביטוח שמבטחת אותם.
זה את הנבחנים?
לא.
את הבוחנים?
את הבוחנים.
למה צריך לבטח את הבוחנים?
כי חלק מהאנשים שבאים להיבחן, נופלים מהסירה, מקבלים מכה בראש, תובעים גם כן, לא הכי...
הבוחן של המצילים תובע?
לא, הפכתי. אני אומר עוד פעם.
הנבחן.
הבוחן עומד על החוף, מסתכל על הנבחן.
שם בטוח.
הנבחן נכנס למים, ואז הסיטואציה היא שעלול להיות תביעה של אותו נבחן.
ואז את מי תובעים?
את הבוחן.
אחד תובע, ואז תובע.
כן, קודם כל אם הוא תובע הוא נכשל, נכון?
לא יודע, תלוי מה קורה עם אסף ואחר כך.
אם הוא תובע, אז יש סיכוי שהוא יתבע.
נכון.
אה?
סיכוי מאוד גבוה.
תן עוד איזה שניות, תן עוד אחד, כן. בוא נמצא את זה.
גם היו כאלה שהחליקו ושברו את הראש, והיו צריכים לחלץ אותם, אז זה קורה.
תגיד, יש ביקוש?
ואז מה אבל? כלומר, איפה?
יש בעיה עם הביטוח.
ואז עלול אותו...
ואז לא, איפה אנחנו עומדים ביחס לזה?
אז אנחנו עומדים ביחס לזה, משרד התמ"ת אומר שיש לו את הפוליסה, אבל כבר חודשים אנחנו מחכים לפוליסה הזאת.
לא יודעים, מה היה עד עכשיו?
עד עכשיו הייתה חברה אחרת, שבעבר הם ביטחו את אותם בוחנים, והבוחנים בחנו לאורך שנים. החליפו חברה, והחברה הזאת ממענת להביא את פוליסת הביטוח, להראות לה נבחנים. ברגע שהם יראו את הפוליסה בשנייה ורבע, יתחילו בחינות, והכל יהיה בסדר, תגיד, בהתאם לים.
יש ביקוש לענף? הרבה אנשים באים...
לא, ממש לא.
למה?
ממש לא. לא, זה לא זה.
למה?
אין הרבה אנשים. זה לשבת 10-11 שעות בתחנת ההצלה. לשבת בשמש.
צד שני, אני עובד בים.
נו, ויום, יומיים, שלוש, אחרי מה...
נשבר אתה אומר כמה ימים.
צריכים לשבת שלושה אנשים בתחנת הצלה, להסתכל כל היום למים, לחפש את אותם אנשים שהם פוטנציאל לתביעה. זה לא כמו במערכות החירום האחרות, שאתה יודע, אתה עושה טלפון, אומר בואו, צריכים עזרה. אצלנו גם אנחנו צריכים לחפש את אותו אדם שאמור להיות במצוקה, ואנחנו צריכים לתת לו מענה בזמן אמת.
זה מלחיץ, תגיד.
לפני שהוא מגיע להבנה שהוא תובע, אנחנו כבר רואים אותו וכבר בדרך רוצים.
תגיד שאתה נמצא, כשמציל נמצא בתחנה, הוא בלחץ? כי יש הרי הרבה אנשים במים כל הזמן, וכל שנייה לך תדע אם מישהו שם שם את הראש בתוך המים ולא מרים אותו?
ממש לא, ברוב המקרים הוא יושב רגוע, כי הוא צריך להבחין בכל הדברים, אם הוא יהיה לחוץ מדי, הוא יוכל לתת בסדר, אתה בלחץ, אם אתה מגיע לרדיו בבוקר ואתה צרוד, אתה גם בלחץ.
קלמן לא צרוד.
אבל זה...
כפי שיש לך ביטוח, כי הוא קלמן עתיד לטבוע אותך על הדבר הזה.
אבל בוא, אתה רוצה לעשות, נצל את הבמה המכובדת שלנו כדי לקרוא לאנשים לבוא לתחום?
מחרת את זה לא טוב אגב עד עכשיו. כלומר...
למה?
כי אמרת, זה עבודה קשה.
גם עבודה קשה, גם עשר שעות וגם אין ביטוח, ואנשים נופלים מהסירה וטובעים.
אני אספר. העבודה היא עבודה מאתגרת, עבודה מאוד רצינית, ולאנשים זה נראה כמו בסרטים, עד שהם מגיעים לעבודה עצמה, ואז הם מבינים שהעבודה הזאת היא הצלת אנשים, הצלת ילדים, דיני נפשות, כמו שאומרים, זה לא משהו קלישאה כזאת שהם מספרים אותה. וכשאתה רץ, אתה מגיע עם מלא אדרנלין, נכנס למצב שבו אתה מציל בן אדם, אתה נותן לו חיים. וכשזה ילד קטן זה עוד יותר עניין. והדברים האלה, הם נותנים לך אחר כך הרבה אוויר, הרבה הרגשה טובה שעשית משהו, שהצלת מישהו. זה הדברים שמחיים את אותו מציל ונותנים לו את העניין הזה לשבת, בדריכות ולהציל.
יפה. מה אתם עושים בחורף?
בחורף יש לנו בערך 4 חודשים של כושר גופני, אנשים לא עוזבים את העבודה, הם באים לחוף, בחופש שלהם, עושים התעמלות, הולכים לדוג, יש כאלה, הולכים להכשרות כאלה ואחרות.
לדוג זה לא חלק מהמקצוע.
לא,
אתם בחופשה?
אנחנו בחופשה, ממש בחופשה.
לא, זה לא שאתה מגיע ומישהו רושם לך שעות שעשית התעמלות בחוף.
זה בדיוק הפוך, אנחנו בחופשה,
רושם לך שעות שלא עשית.
זה על חשבוננו. אנחנו אגרנו את השעות הנוספות, אנחנו יצרנו את מאגר השעות האלה.
זה מחופשה?
בקצב. זה לא מישהו משלם לי מתנה על זה שאני בחופשה, לא.
אז כמה חודשים בשנה אתה עובד?
אני עובד 8 חודשים.
שמונה חודשים?
המצילים עובדים 8 חודשים.
יש שירותי הצלה 8 חודשים בשנה?
נכון.
וואלה.
אנחנו ב-2016 שדרגנו את הסכם המצילים, ויחד עם הרשויות הגענו ל8 חודשי עבודה, שזה מי לפני פסח קצת, ועד אחרי החגים.
טוב,
בהצלחה רבה.
בהצלחה רבה. אנחנו איתכם.
אנחנו נקדים, אנחנו נעשה דרך השיחה הזאת שהתקיימה כרגע, איזה העלאת מודעות לזה שצריכים לפתור את סוגיית הבוחנים.
ולגבי הזמנה שלך, אנחנו נשקול את זה, כמה פרוסות אבטיח, עם גבינה בולגרית וזה.
היה איזה רעיון ביויה של כוורת, לומדים שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע, אולי
תשתמשו
את הרעיון הזה.
אז הנה,
יחסוך את כל הביטוחים והכל.
אבי, יושב ראש ארגון המצילים, תודה רבה.
אחלה יום.
ביי ביי.
וכעת אנחנו נאזין ביחד לעוד סיום התוכנית.
אני רק כאילו, אנחנו בדרך להתקווה. לא שכונת התקווה.
הקהל מתבקש...
לקום על רגליו לקראת עוד סיום התוכנית.
לא, נחפש עוד איזה משהו... טוב, עוד הרבה תגובות. כנסו לעולמנו המופלא, גם בטלגרם, גם בטוויטר, מלא דיוני קבורה ומוות. זה משהו שכיף להתחיל איתו את היום, למקרה שאתם עדיין לא התנעתם את היום.
מאחלים לכם בריאות שלמה וחיים ארוכים ובריאים.
לכולם?
כן.
לכולם?
כולם.
איזה כיף להם.
איתמר דרוקמן ערך, נדב רוזנצוויג הפיק, אמיר שמואלי היה טכנאי השידור, אהוד כהן, עשה עבודה נפלאה על מוקד התנועה.
הוא ולא שרף.
אחרינו סדר יום עם קרן נויבך.
היא ולא מלאך. יפה. עוד משהו? קלמן, תודה רבה לך.
אסף, גם לך להתראות.